היי, אני נועם.
ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי קיוז. בכל פרק נדבר על דמות אחרת בקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם מורים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.
הפעם נערך את חגי מורן. נדבר עם חגי על החשיפה הראשונה שלו לריקוד, איך נהפך למורה לריקוד סווינג, נשמע ממנו על פסטיבל הסווינג הכי מיוחד שהיה בו, מה הוא הכי אוהב בללמד, ועוד המון. מתחילים. היום אנחנו מארחים בפודקאסט את חגי מורן, ממש ממש כיף לארח אותך.
תודה שהזמנתם.
ונשמח להתחיל בהתחלה. איך בעצם התחלת לרקוד סווינג?
אז אני התחלתי לרקוד בסוף שנת 2014. הגעתי דרך ידידה שלי ששאלה אותי אם אני רוצה להצטרף אליה לשיעור ניסיון, והלכתי. רקדנו ביחד איזה חודשיים שלושה, ואז היא עזבה ולא נראתה מאז. עד יום חמישי האחרון, אגב. עברו 7 שנים, ואני המשכתי. ובגלל שזו הייתה שנה פנויה, הייתי באיזה שנת לימודים מהצבא כזו, אז היה לי זמן ופנאי לרקוד הרבה, ולהתעסק בזה לא מעט. התחלנו לרקוד במה שהיה נקרא אז דנס תל אביב. השיעור ניסיון היה לדעתי או עם תומר זולברג או עם רינה. אני לא בטוח שהשמות האלה מוכרים לרוב המאזינים, הם כבר קצת פחות פעילים היום בקהילה. אז התחלנו לקחת שם את אחד הקורסים, ואפילו עשינו רוטינת שואו-קייס בהובלה של לי מידן, שכבר הייתה אז מורה.
ומה הכי תפס אותך בריקוד, שאמרת שאתה נשארת אחרי שהחברה עזבה כבר?
אז אני חושב שכמה דברים. אחד, אני מאוד אוהב את המוזיקה. ניגנתי כשהייתי צעיר, ניגנתי בס, אז הרבה ג'אז והרבה סווינג, ואני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותה. גם לא בהקשר ריקודי, ואני מאוד אוהב לרקוד, ותמיד אהבתי. וגם כשהתחלתי, אז הייתה איזו חבורה כזאת, שהתחלנו לרקוד ביחד, ולאט לאט אתה מכיר יותר את האנשים, ואתה כבר כיף לפגוש את כולם ביום שני, ואחרי זה לפעמים יוצאים לגלידה או לבירה, ואז אתה בא יותר, וככל שאתה בא יותר אתה משתפר, וככל שאתה משתפר אתה רוצה להשתפר עוד יותר, ואז נוצר בעצם איזה מעגל קסמים כזה שגורם לך להישאר. אז באותו זמן באמת היו שני בתי ספר, היה את דנס תל אביב, לימדו שם רינה ותומר ולי מידן, אני לא זוכר מתי התחילה ללמד, אבל כבר, כשאני התחלתי היא כבר לימדה, והיה את הולי לינדילנד, מה שהיום סווינגית, שכבר אז הם היו בימי חמישי, ואז היה הרבה יותר מופרד מהיום. כלומר, אני התחלתי לרקוד באזור אוקטובר, נובמבר, והפעם הראשונה שפגשתי רקדנים מסווינגית היה במאי, זה היה בדזרט סטום, כלומר יותר מחצי שנה אחר כך, ובתל אביב זה פעם ראשונה שהלכתי אחרי שנה. אני הייתי הולך בימי שני, בטוח שזה הדבר היחיד שקיים, לא יודע בכלל שיש המון רקדנים בערב אחר במקום אחר, ואני חושב שהיום זה מאוד שונה. חבר'ה באים גם בימי חמישי וגם בימי שני, באים כדי לרקוד כמה שיותר, וזה ממש ממש טוב וחשוב.
נשמע ממש כיף. והיה משהו שאתגר אותך במיוחד כשהתחלת ללמוד לרקוד?
לרקוד עם אנשים שאני לא מכיר. בדגש על מובלות טובות. אבל אין מה לעשות. מתי שהוא צריך לצאת לרחבה, לצאת מהאינקובטור הנעים הזה של השיעור, שבו מכירים את כולם ומרגישים בנוח, ולבלות כמה שיותר זמן על הרחבה, ואז משתחרר.
ומה היה סגנון ההוראה באותה תקופה? איך זה שונה מאיך שמלמדים היום?
אז הקונספט הבסיסי של שיעור הוא לא השתנה. כלומר, היו זוגות, היו מחליפים זוגות, את המוזיקה. זה היה גם אז, כמו שזה היום. אבל אני חושב שעם השנים נכנס הרבה יותר עומק לרמת ההוראה שיש לנו בקהילה. כלומר, נכנסו תכנים, בין אם זה תנועתיות וקונקשן, איכות הקונקשן, איכות השיחה בין הפרטנרים, כלומר, התקשורת שלנו כשני בני זוג שרוקדים, ולא רק הליד, ליד והפולו הוא פולו. נכנסו הרבה תכנים של מוזיקליות, ופעם אני חושב שזה היה קצת יותר, זה המובים, וזה מה שעושים.
ומשהו שבעיקר לידים מתמודדים איתו, זה שבעצם יש לך איזשהו בנק צעדים בראש, שאמור ללכת ולהתמלא, ושתהיה מסוגל לשלוף ממנו כל פעם צעד אחר, תוך כדי ריקוד, תוך כדי תנועה. ובעצם יש את התהליך הזה שאתה עובר משלב שבו אתה כל פעם צריך לעצור ולהתכוון מחדש, לשלב שבו אתה בעצם יכול לשלוף בצורה חופשית תוך כדי ריקוד בלי לחשוב על זה פעמיים. איך התהליך הזה נראה אצלך?
זו באמת נקודה מאוד טובה. אני מסתכל עליה תמיד כמו אוצר מילים, שאתה לומד מילים בודדות ולוקח קצת זמן עד שהחיבור ביניהם מייצר איזשהו משפט הגיוני ויפה. ואני עשיתי אותו תהליך, כלומר בהתחלה היו לי את המובים שלמדתי בשיעור, ואז היו לי מובים שלמדתי ביוטיוב, והלכתי וניסיתי אותם על הרחבה, והשלב הבא היה לקחת את אותם מובים שידעתי ולנסות לשחק או לפרק אותם. כלומר, אם יש לי מוב שהולך ככה וככה וככה, אז בואו ננסה להסתובב לכיוון ההפוך. בואו ננסה להוביל את זה עם היד השנייה. בואו ננסה לצאת מזה באמצע לסווינג אאוט. ברגע שאתה מבין את זה, ושהכל הוא פריק, אז נפתח עולם אינסופי של אפשרויות, כי כל דבר יכול להתחבר לכל דבר, ולהפוך באמצע לכל דבר, וזה כיף גדול. ועל זה בעצם מוסיפים את השכבות של תנועתיות, של קצב, של פוטוורק, של להזיז את הידיים, שזה קשה לכולנו כי אנחנו עסוקים ברוקסטפ, טריפל סטפ, טריפל סטפ. זה נראה לי בערך השלבים שעברתי ואני עובר עד היום. אז כשהתחלתי לרקוד, אז התחלתי משיעורי קבוצות, וכמו שאמרתי קודם, היה לנו את השואוקייס, את הקבוצת הופעה, וגם היה לי הרבה זמן פנוי, אז די מהר התחלתי שיעורים פרטיים, בין אחד לשניים בשבוע, כל זה בשנה הראשונה שהתחלתי לרקוד, ואיפשהו לקראת סוף השנה כבר הגעתי למצב של נגיד 4-5 מופעים של סווינג בשבוע. ובאמת הייתי מביא נגיד איזה מוב שראיתי ביוטיוב, ומביא אותו לשיעור פרטי, ולומד אותו יחד עם לי, ומנסים לפענח אותו, אבל אחרי זה פשוט הייתי לוקח את זה למסיבות, ולפעמים זה לא עבד, ולפעמים זה ממש נכשל, אבל מנסים שוב.
כן, זה חלק מתהליך של למידה. אז נעבור בעצם עכשיו לנושא אחר, לנושא של פסטיבלים. אז מה היה בעצם הפסטיבל הראשון שיצא לך להשתתף בו?
הפסטיבל הראשון שאני השתתפתי בו היה דרגון סווינג, וזה היה בזכות חירות. חירות חיפשה מישהו שירשם איתה, פרטנר, אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה פסטיבלים בחול, והיא אמרה בוא זה בקרקו ויהיה בסדר. זרמתי, זה היה שנה אחרי שהתחלתי לרקוד, בנובמבר 2015, והיה אדיר, נסעתי אליו גם שנה אחר כך, ובאמת, כזה, פתחו לי העיניים, דרגון זה פסטיבל ענק, אתה רואה מאות רקדנים על הרחבה, זה באמת חוויה יוצאת דופן. אגב, מומלץ, פסטיבל ראשון, לקחת גם שיעורים. אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים בפסטיבלים, בטח בפסטיבלים גדולים, זה למצוא את מקומך לרחבה. יש מלא אנשים ונורא קשה לדעת עם מי יש חיבור ועם מי כיף לרקוד ועם מי לא, ושיעורים הם מאוד מאוד עוזרים לזה, כי יש את הקבוצה שכבר פגש אותם היום, היית איתם 3 שעות והתחלפת ואתה כבר מכיר את הפרצופים, ואז אם אתה רואה מישהי או מישהו, מישהו מהקבוצה על הרחבה אז אתה הולך לרקוד איתה, ואז יש איזה, זה כמו איזה שביל כניסה כזה לתוך הרחבה, ואני מוצא שלי זה מאוד מאוד עזר בהתחלה. אז פסטיבל ראשון ממש ממש מומלץ לקחת שיעורים, וגם אחר כך. אני הייתי השנה בשני פסטיבלים, באתונה ובסופיה, בשניהם לקחתי שיעורי סולו, וזה ממש ממש כיף ומומלץ.
ומה הסוד ללא להתפרק פיזית?
להתפרק. להתפרק ולקבל את זה. אין מה לעשות, פסטיבל סווינג, זה באים, נותנים הכל, ישנים מעט, חוזרים הביתה עם שלפוחיות ברגליים וברכיים כואבות. אבל אתה יודעת, זה מה שכיף.
אבל עם לב מלא, זה מה שחשוב.
כן, בוא נגיד שסופיה האחרון אולי היה קצת מוגזם, כל מי שהיה בטח יודע שכולם שם חזרו עם בעיות בריקיים וקורונה ודלקות גרון, באמת, אף אחד לא חזר שלם מהסיפור הזה, אבל זה באמת כנראה אחד פעמי, כי הייתה שם איזה קורונה אגרסיבית במיוחד.
מה הפסטיבל הכי מגניב או מיוחד שהיית בו?
אז זו תשובה קלה יחסית, קסטל קמפ. קסטל קמפ הוא פסטיבל בגרמניה, הוא כבר לא קיים יותר לצערנו. האחרון היה ב-2019 ואני הייתי ב-2017-2018 יחד עם דן ארז. קסטל קמפ זה פסטיבל שהוא כולו בטירה, כשמו כן הוא באיזה חור 3-4 שעות מברלין. הוא קמפ, כאילו ישנים בטירה, אוכלים בטירה, כל המסיבות בבולרום של הטירה. וזה פסטיבל שמאוד מאוד שם דגש על כל מיני סגנונות ריקוד קצת שונים, יש פוקסטרוט ויש שג ויש בלבוע, והמוזיקה גם היא הרבה פחות ידידותית למשתמש, כלומר או נורא נורא מהירה או נורא נורא איטית, ואני זוכר שביומיים הראשונים אתה כזה לא מבין מה אני אמור לעשות עם זה, ולאט לאט זה מתחילים להתרגל ולהסתדר. זה פסטיבל של שבוע, זה פסטיבל ארוך, המסיבות נגמרות בבוקר, עמוק לתוך ארוחת הבוקר, והוא גם מאוד קטן, דעתי פחות מ-100 איש. פסטיבל ממש ממש מיוחד, וחבל שהוא נגמר. ובקאסל קמפ, שם עשיתי את הסדנת גוספל, שנמשכה כמה ימים, והיא הייתה השראה לסדנת גוספל שהולכת להיות בטייני אפל.
בוא נבוא לדבר עכשיו על פסטיבלים בארץ, שזה גם נושא שהוא יקר לבך, כי גם אתה חי לאחד מהפסטיבלים שהיו פה. אספר לנו עליהם, איך הפסטיבלים האלה נראו.
סבבה. אז באמת הפסטיבל המרכזי שרץ כמה שנים, והאירוע המרכזי בארץ היה Desert Stomp של Swing It. היה את Autumn Hop של חירות בתל אביב, שגם היה ממש 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 כיף. ושנה שעברה היה את הטייני אפל שלנו, שתוכנן להיות מפואר והסתיים בארוחת ערב מסיבה, שזה חבל, אבל הקורונה שם ממש ממש הקשתה עלינו, ועכשיו אנחנו עושים ניסיון נוסף.
ומה היה תהליך סביב האפיון של הפסטיבל? מאיפה שאבתם השראה?
היינו, אני ועמית היינו ביום הולדת שלה בצפון, באיזה טיול, והזמנו את יונתן סהר, שהוא רקדן ומורה של Swing It וחבר טוב, להצטרף אלינו, ותוך כדי שאנחנו צועדים שם למטה מהר מירון, אז אמרנו שבאנו לקחת שיעורים עם מורים שאנחנו אוהבים ומעריכים מחול. אז אמרנו, טוב, אולי בעצם זה לא יהיה כזה מורכב להביא אותם לארץ, שזו הייתה מחשבה יחסית אופטימית ביוני או מאי 2020. ומשם התחלנו להתגלגל. היה את סב ואלנה שלמדנו, פגשנו אותם בחול, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים ואוהבים, והבאנו אותם. ואז הבנו שהם באים, אז אמרנו, טוב, אז כמובן נעשה מסיבה, ואל וילנר במקרה בארץ, אז כבר ננצל את ההזדמנות ונביא את אייל שינגן. ויש לנו חברים ביער המאכל בצפון, ששם האירוע היה, שיש להם את הסטודיו המאוד יפה, אז כבר התחברנו אליהם, ומאוד מאוד רצינו שזה יהיה מתכונת של קמפ, כי בעצם זה מה שהיה מאוד כיף בדזרט סטומפ, שכולם ישנים ואוכלים ורוקדים באותו מתחם, ואז בין השיעורים, זה הזמן להתחבר, לדבר, להכיר אחד את השני, וזה לא דווקא קורה בפסטיבלים שקורים בערים גדולות, ששם בסוף השיעור כל אחד הולך ל-Airbnb שלו. זהו, אז זה בעצם היה לנו תייר המאכל שיהיה בו קמפ, והיה לנו מורים שאנחנו אוהבים, והיה לנו פוקס שהיה לה בארץ, וגם הייתה לנו להקה מעולה.
וספר קצת על פסטיבל שאתה מפיק הפעם, מה הולך להיות בתוכנית?
אז הטייני אפל התקיים בין השמיני לעשירי בדצמבר, ילמדו באירוע אלנה וספ, שהם מורים ממש ממש מדהימים, והם ילמדו גם לינדי הופ וגם סולו ג'אז, וגם יהיה איזשהו קשר בין השניים, כלומר אנחנו נתחיל משיעורי סולו ואז נחבר את זה לתוך שיעורי הלינדי הופ שהם יעבירו. מעבר לשיעורים שלהם תהיה לנו סדנת גוספל בהנחיה של רעות לוי, שהיא מורה ברימון, סדנה של שעה וחצי, שיהיה מאוד מאוד מגניב, ויהיה לנו מסיבות בימי חמישי ובשבת, הם יהיו באזור, יתחילו ב9:30 ויגמרו כשנתעייף. ומי שינגן שם זה הביג בנד של יונתן וולצ'וק. יונתן וולצ'וק הוא טרומבוניסט מאוד מאוד מוערך בארץ, והם ינגנו יחד עם יאן וקריסטיאן, שהם מה-Heart of Dixie, הגיטריסט והבנלידר והמתופף של הלהקה, שהם מאוד מאוד מנוסים לנגן לרקדנים, אני מניח שהרוב פה מכירים אותם, ואנחנו הולכים לעשות חיבור ממש אדיר ביניהם, זה יהיה מאוד מגניב. ואפשר, זהו, אז הרשמה פתוחה, אפשר להירשם גם לפול פאס שכולל את כל השיעורים והמסיבות, ואפשר רק לפארטי פאס למסיבות, ויש את האתר שלנו ואת האיבנט, תוכלו למצוא שם את כל הפרטים שרוצים, ותבואו, יהיה מגניב.
נשמע מדהים ממש, אני מחכה לזה כבר בקוצר רוח. ועכשיו אני רוצה לחזור קצת אחורה לנושא של ההוראה, אם תוכל לספר לנו בעצם איך התחלת ללמד.
רינה, שהייתה המנהלת אז של דנס תל אביב, תפסה אותי איזה ערב ואמרה לי, בוא תתחיל ללמד פה. אמרתי, סבבה. זהו, עשיתי הכשרה והתחלתי.
כמה זמן עבר מהרגע שהתחלת ללמוד לרקוד סווינג עד הרגע שבו התחלת ללמד?
זה היה, אני חושב, 2.5, משהו כזה, אחרי שהתחלתי לרקוד. זה היה אפשר ב-2017. להגיד שהייתי מוכן, לא יודע. לא, אבל למדתי תוך כדי, זה היה קצת on job training.
מה היה הכי מאתגר עבורך כשהתחלת ללמד?
אז בעיניי יש שני אתגרים מרכזיים שהיו לי כשהתחלתי ללמד, והאמת שסוחב אותם גם היום. הראשון זה כשאני הולך לרקוד במסיבה, אז אני בעצם לא מנסה לחשוב יותר מדי על מה אני מוביל כל רגע, או איזה footwork אני עושה עכשיו, אלא אני משתדל פשוט להזיז את הגוף בצורה שכיפת לי ונעימה לי ומתאימה למוזיקה, ככה אני משתדל לרקוד. עכשיו, כשאתה בא ללמד את הדבר הזה, אתה לא יכול להגיד לתלמיד פשוט תרקוד, נכון? אלא אתה צריך להתחיל לפרק את זה לתוך כלים פרקטיים וטכניים, שזה בעצם מה שאתה עושה. התלמידים באים ובהתחלה מתאמנים על זה בצורה הטכנית של זה, לאט לאט צוברים ניסיון, ומשם זה כבר הופך לתנועה יותר טבעית וזורמת של הגוף. ואני חושב שזה אתגר מרכזי, של לנסות בעצם להסביר במילים את מה שהגוף שלך יודע לעשות כבר באופן טבעי. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא בעצם המתח שבין אחד, אני רוצה להיות מתודי וללמד יסודות, ומצד שני, התלמידים צריכים ליהנות וצריך להביא אותם כמה שיותר מהר לרחבה. כי ברחבה משתפרים הכי הרבה, עובדים כמה שיותר אנשים, ושם באמת מגיע הניסיון, וזה האתגר. ואני יודע מהנקודת מבט שלי, שכשאני התחלתי לרקוד, אז הפחד שלי לעלות על הרחבה היה שאני יודע מעט מאוד צעדים. וכדי שאני ארגיש בנוח לעלות, אני צריך לדעת כמה שיותר צעדים. ואז כמורה, אתה בעצם כל הזמן נע לאיזון שבין אחד, אני צריך לתת לתלמידים אוצר מילים סביר, כדי שיוכלו לעלות הרחבה כמה שיותר מהר. ומצד שני, אי אפשר לדלג על דברים מהותיים בדרך, ללמד קונקשן, ללמד הובלה, ללמד באונס, ללמד קצב, ותמיד אתה נע על נקודת המתח הזאת שבין טכניקה ויסודות לבין מובס, וחייבים למצוא את הנקודת האיזון בין שניהם, כלומר אי אפשר להזניח אחד ולתת יותר מדי משקל פן אחד שזה או להפך. ובאופן כללי אני חושב שיסודות זה יותר קשה מללמד צעדים. צעדים זה קצת כמו צ'קליסט, כאילו מרימים את היד לפה, הרגליים עושות ככה, עוברים הצד הזה, זה יחסית פשוט. אבל לחשוב איך מלמדים קונקשן ואיך מלמדים באונס ומוזיקליות והקשבה למוזיקה, אלו דברים הרבה יותר רחבים והרבה יותר קשה להגדיר אותם במילים או לתת כלים שקל לתרגל אותם. וזה באמת לוקח זמן מניסיון, וזה דברים שעד היום אני מלמד את עצמי ללמד, ומשתדל להשתפר בזה כל הזמן.
מעניין.
ומה החלק שאתה הכי אוהב בללמד?
יש שני דברים. אחד זה, אני מבחינתי הריקוד משינה לי את החיים. באמת באמת, ובלי הרבה ציניות. התחלתי לרקוד ב-2014, זה די הדבר שאני חייב לעשות מאז, הכרתי את אשתי בסווינג, ובאמת זה השפיע לי על החיים בצורה חיובית בהמון המון המון בחינות. וכי נכנסתי לזה גם מאוד חזק, וכשפתאום אני רואה תלמיד או תלמידה שנכנסים לזה ובאים לרקוד ונורא נהנים ומתחברים ומרחיבים ולוקחים עוד קורסים ופשוט נשאבים לתוך העולם הזה, זה עושה לי מאוד טוב על הלב, וזה כמובן קורה לעתים רחוקות יחסית. והדבר השני זה שבאמת אני אוהב לרקוד עם תלמידים ברחבה, אחרי השיעור, לבוא, להיפגש ולרקוד במסיבה, לרקוד דברים שלמדנו וגם לא, תמיד כיף.
היו איזה מורים שלמדת מהם בארץ או בעולם שהושפעת מהם באופן שבו אתה ניגש ללמד?
לי השפיע עליי מאוד בכמה דברים. אני אציין אירוע דגל אחד שהוא לא קשור להוראה, אבל בעצם רק כשהתחלתי לרקוד, אז אותה ידידה שסיפרתי עליה שהיינו הולכים ביחד, ואז היא הפסיקה. אז זה קרה אחרי איזה חודשיים שאני הגעתי לשיעור, וכשכבר הגעתי לדנס תל אביב, אז ראיתי מנה הודעה שהיא לא יכולה לבוא. ועשיתי את הדבר הטבעי, והוא להסתובב למעלית וללכת הביתה. ולי ראתה אותי שם מרחוק, ושלפה אותי שם מהמעלית, ואמרה, בוא, אתה נשאר. ונשארתי, וכמובן נשאר היסטוריה. אבל באמת, לי חוץ מזה שהיא לימדה אותי בכל השנה הראשונה, אז גם איתה התחלתי ללמד בעקביות, אחרי שהיא חזרה מספרד. ולי היא מאוד מאוד אנליטית, וגם אני כזה, והסגנון הוראה שלי לפחות מאוד מושפע ממנה בהקשר הזה. ולמדתי ממנה המון. ואני חושב שנכון לציין גם את ויולטה, שהיא עוד שמוכר פה בסביבה. ויולטה לקחתי אצלה שיעורי סולו יחד עם איזו חבורה שאיתמר ארגן בזמנו. באמת ויולטה מביאה אנרגיות אינסופיות לשיעור, והיא גם יודעת לדרוש ממך עד הסוף. כאילו אי אפשר לחפף. גם אם אתה מחפף במשהו קטן ובקצה השני של הסטודיו, היא תראה אותך ותגרום לך לתת 100%. וזה באמת יכולת אנרגטית חריגה. ושאלתם גם על מורים בחול. אז לקחתי שיעורים בהרבה פסטיבלים, ואני זוכר שהתרשמתי מאוד לטובה מכמה מורים אמריקאים, ג'ון וג'נה שהיו בארץ, קווין וג'ו, מורה בשם שוני בראון, שהיא מורה לבלבוע בכלל, וגם אם זה לא בדיוק הסגנון ריקוד שאני מתחבר אליו, אז המבנה של השיעור של כולם הוא מאוד מאוד מתודי. כלומר, לכל שיעור יש התחלה, אמצע וסוף, יש לו ממש סיפור שרץ, וכל מילה בריקאפ היא בול בול במקום, וזה נראה שהם השקיעו בזה המון המון מחשבה, וזה באמת, זה משהו שאמריקאים באופן כללי, אני חושב שהם טובים בו, ורואים פשוט שיעור איתם, זה שיעור מאלף על איך נכון לבנות ולהכין שיעור, וזה מאוד מאוד מרשים והשפיע עליי.
יצא לך גם להתחרות בפסטיבלים ברחבי העולם? איך הייתה החוויה?
אני נלחץ מהם, נניח שכמו כולם, וקשה להגיד שזה כיף, אבל אני מכריח את עצמי ללכת, אני חושב, כי זה טוב, אני חושב שזה חשוב. אתה, זה טוב לרקוד שאתה קצת יותר לחוץ, וקצת פחות מרוכז, אני חושב שזה משפר אותך, זה משפר את הביטחון העצמי, וזהו, אז אני הולך, ופעם וכמה זמן, והרבה זמן אני עולה לפיינלס, ובדרך כלל לא, וזה סבבה.
ומה סוגי התחרויות שיצא לך להתחרות בהן?
בדרך כלל אני די משתתף בהכל, בכל התחרויות. אם יש פרטנרית הסטריקלי, אז בסטריקלי, ובמיקס אנד מאץ', ולאחרונה גם קצת בסולו. באמת מתוכם אני הכי מחבב את המיקס אנד מאץ', כי זה באמת מזקק את לגריל פרטנרית או פרטנר, וליצור משהו חדש מאפס בלי גאות מוקדמת, זה מאוד מיוחד, וזה הסגנון, זה הסוג תחרות האהוב עליי.
למי שלא מכירים, מיקס אנד מאץ' זו תחרות שבה מחברים בני זוג רנדומיים לחלוטין לריקוד מבין כמה אפשרויות. אתה זוכר איזה קומבינציה יוצא דופן שיצא לך להיות בה בתחרות כזאת?
הפרטנרית הכי מגניבה שלי מתחרות הייתה לורה גלייס בסופי האחרון. זה קרה כי לי היה אומץ נדיר והיא מגניבה, שהיא אמרה כן. אבל זה לא היה מיקס אנד מאץ', זה היה רק סווינג אאוטס.
אני חייב להגיד בנימה אישית שהתחרות של הסווינג אאוטס בסופי הייתה מבחינתי אחד האיילייטס של זה היה הפסטיבל הראשון שלי וזה ממש היה אחד האיילייטים. אהבתי את זה יותר מכל שאר התחרויות והמופעים, בגלל שזה דרש המון המון דיוק, לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ושוב, ולשמור על הקצב ולהתחרות מול אחרים, היה בזה משהו שלא יודע, הרגיש לי מאוד מיוחד. אז זה הכי רגש, מגניב שהיית שם. הגעת כמעט את הסוף, נכון? בתחרות.
כן, כן. עד שהרגליים שלי הפסיקו לעבוד.
הסחרחורת לא הייתה לך?
לא, לא. זה דווקא לא אחת הבעיות שלי בסווינג אאוטס בדרך כלל.
מזל, מזל בעיקר בתחרות הזו ספציפית. אז אנחנו באמת ככה לקראת סוף הרעיון, ובחלק הזה אנחנו אוהבים לשאול שאלות כלליות. נתחיל בהאם יש רקדנים שהשפיעו במיוחד, או בכלל על סגנון הריקוד שלך בארץ או בעולם?
אני לא יודע. כלומר, יש לי רקדנים שאני מאוד מאוד אוהב להסתכל עליהם רוקדים, נגיד סקאי כמובן, ג'ויס, פליקס, אבל זה לא שאני יושב ואני מנסה לרקוד כך שזה ייראה כמוהם, אני גם לא כך מתאמן ככה, אני אולי לוקח מובים, אבל פחות מנסה להעתיק את הסגנון, אלא אני רוקד ויוצא מה שיוצא, שזה כנראה שאני רוקד כמוני, אני מניח. אז שורה תחתונה אני מניח שהרבה השפיעו עליי, אבל קשה לי להגיד באיזה אופן ולנקוב בשמות.
ויש לך איזה שהם טיפים כאלה כלליים לרקדנים מתחילים, שרק מתחילים לרקוד?
לעלות לרחבה, כמה שיותר מהר. גם אם האוצר מילים הוא לא ענק, צריך להקשיב למוזיקה ולרקוד במסיבה. בשביל זה אנחנו פה, לא בשביל שיעורים, לא בשביל לעשות שיעורים בסטודיו.
כן, חד משמעית. והאם יש שיר שאתה אוהב במיוחד בתקופה האחרונה שיוצא לך להקשיב לו הרבה?
טוב, זו שאלה די קשה, אבל אני מאוד אוהב את Call Me Happy של ארל היינס, ואת Cotton Tail של דיוק אלינגטון, שעליו לי ואני עשינו רוטינה גם לפני כמה שבועות. שניהם מאוד מאוד מהירים ומאוד אנרגטיים, שאני מאוד אוהב, ובשניהם יש מין קטעים כאלה של סולואים שכל המשפנים מנגנים ביחד, ואז יוצר איזה מין תחושה של רכבת הרים כזאת, שזה נגמר, ואז פתאום שוב זה עולה לעוד איזה סי, ואז שוב פעם נגמר ושוב עולה, ואתה ממש כזה לא יודע לאן זה ילך, ומאוד מאוד מאוד כיף, וזו הבחירה שלי.
ומשהו שתרצה להוסיף לסיום?
כן, אנחנו ממש שמחים על כל מי שבא לרקוד בשני, וכל מי שבא לרקוד בחמישי, כמה שבאים יותר זה יותר טוב. באמת, כל מי שיש לו עולה רעיון לאירוע שרוצים לארגן, בר שיסכים לקבל אותנו, להקה שבמקרה בארץ, אז כמובן שכל אירוע שיש בו ריקודים זה טוב וחיובי, ואם רוצים להתייעץ, אז תמיד אפשר לפנות אליי או למישהו מהצוותים, ואנחנו נשמח לעזור, וזהו.
חגי, ממש ממש תודה על זה שהסכמת להתראיין אצלנו, היה ממש מרתק, ושיהיה מאוד בהצלחה עם הפסטיבל.
תודה לנוגה ונועם, אתם עושים דבר מאוד מגניב וחמוד.
תודה רבה שהזנתם, מקווים שנהנתם.
כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת.
בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הסווינג החשובים בארץ, באתר israop.co.il. נתראה במסיבה.